103 FM הפודקאסטים של 103 FM 103 FM יש לי ממש זיכרון שהייתי בת 8 ועברתי בית ספר, ואז כשנכנסתי לכיתה החדשה, אני ממש זוכרת את זה, שלפני שאני נכנסת, אני כל הזמן אומרת, הלוואי שלא כולם יהיו רזים, הלוואי ושאני לא יהיה היחידה שהיא לא רזה, הלוואי, כאילו ממש, ממש קיוויתי לא להיות השמנה של הכיתה. ובאמת החשש הזה הגשים את עצמו, לא בהכרח כי אני הייתי היחידה, אלא כי כלפיי באמת נעשתה הרבה בריונות בנושא. שם עוד גנאי.
למראה שלך?
כן, כללות. גם אלימות פיזית, זאת אומרת, היו שם דברים מאוד קשים, שלקח לי המון שנים בכלל להבין את סדר הגודל של החוויה של כמה שהיא קשה. אני תמיד אומרת שהשליחות שלי, המקצוע שלי והריפוי שלי הגיע מתוך הפצע שלי.
אחד הזיכרונות הכי קשים של נועה זילברמן הוא מגיל 8, כשנכנסה ביום הראשון לכיתה ג', עד היום היא זוכרת איך היא התפללה שהלוואי שהיא לא תהיה הילדה הכי שמנה בכיתה. וזה עוד הרבה לפני עידן הרשתות החברתיות שהפך את המודעות שלנו למראה לנוכחת כל הזמן. על המסע הקשה שהביא אותה להיות פסיכותרפיסטית וללוות בני נוער בשאלה אולי שהכי מטרידה אותם היום, איך אני נראה, וגם כמה הרשתות החברתיות שינו או אולי לא שינו את השיח, נועה זילברמן היא האורחת שלנו.
עכשיו, פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
זה אולי אחד הזיכרונות הראשונים שיש לי שהם ממש כזה, וואו, ילדה בת 8 נכנסת לכיתה חדשה.
איזה כיתה זה?
כיתה ג' וזה מה שהיא חושבת, זה מה שהיא מתעסקת בו, זה מה שהיא חוששת.
אז שהיא לא תהיה ילדה שמנה בכיתה.
כן, כשעוד בדיעבד גם לא הייתי שמנה, כן? אז זה רק מראה לנו את העיוות החברתי.
ואת זוכרת מה קורה אחרי שאת נכנסת לכיתה?
לא יודעת, אני לא סגורה על זה. אני חושבת שהתחלתי לחפש, זאת אומרת בעיניים, התחלתי לחפש שאני לא היחידה.
מה הביא אותך בכלל למקום שאת נמצאת בו היום? זאת אומרת, ההתמודדות שלך דווקא כנערה, כילדה, עם כל הנושא של המראה החיצוני.
אני חושבת שבאופן מאוד מצער, הסיפור שלי הוא לא כזה חריג.
הוא לא חריג בכלל.
זה העניין קצת. בדיעבד, כשאני מסתכלת על תמונות, הייתי בגדול רגילה, אולי מלאה. התפתחתי גם מינית בגיל צעיר וסצייר גוף עניינים. ובתמהיל הדברים הזה, ועוד כל מיני סיבות גם אישיות שהפכו אותי להיות ילדה קצת יותר קל להתבריין אליה, סבלתי מאוד מהנושא הזה של דימוי גוף וביוש המראה שלי מהסביבה, כשזה כל הזמן גם מגובה באיזשהו תיקוף גם מהסביבה הקרובה של, כן, תעשי דיאטה, תעשי זה. וגדלתי בעצם לתפיסה עצמית נראותית, ולא רק נראותית, כן, יש לומר, כי יש קשר שאולי תכף נגיע אליו, ישיר, מאוד שלילי, והדבר הזה הלך איתי עד גילי 20 ו... כשזה הגיע לאיזשהו באמת פיק, של משהו שנע בסקאלה של הפרעות אכילה או הפרעות באכילה, שרק היום אני גם מבינה את זה, כן? אני חושבת שגם זה חלק מהדבר הטרגי שזה נורא נפוץ, שהמחשבה שאם אני אוכלת בצורה נורא נורא מדודה ועם איזושהי כפייתיות רגשית ומחשבתית, אבל המזונות הם כאילו בריאים או זה מאוד מאוד בריאותני, אז כנראה זה בסדר. אבל מה שהיה שם לא היה בסדר, והיה סביב זה המון המון סבל רגשי וגם גופני.
יש לך זיכרונות של דברים שאת ממש אומרת לעצמך? זאת אומרת, אם הייתי ככה, אז בטח יהיה ככה, אם אני רק אעשה כך, אז...
כן, בטח, זה יותר מזה. השיח הפנימי היה שיח פנימי מאוד 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 מלכה, ומאוד רעיל, של את מגילה, ואת לא ראויה, וזה כי את עצלנית, זה כי את חסרת אופי, וזה החוט אגב המקשר, כן? בין המראה החיצוני לשיוך תכונות אישיות.
זאת אומרת,
אישיות.
את מתרצת לעצמך את היחס של הסביבה בכך שהם צודקים. את לא אומרת, הם לא צודקים ועכשיו מתעללים בי לחינם, אלא כנראה יש סיבה שככה כן. מדברים עליי.
הם צודקים, כי הנה, את באמת נראית נורא, וזה באמת כי האופי שלך לא מספיק טוב, ולכן את לא נראית במה שקרוב לצו השעה לאידיאל. כן, היום אני אקרא לזה צו השעה לאידיאל, אבל בזמנו זה יהיה להיות רזה. אם את לא כזו, אז זה כי יש בך תכונות אופי פשוט לא טובות. וזה גם חלק באמת מסטיגמת המשקל ומהמיתוס של תרבות הדיאטה.
משתפת אז מישהו?
בחוויה הקשה?
כן.
אני חושבת שמה שטרגי בתוך סיטואציה כזו, ובטח שאני הייתי בה, זה שלא הייתה הכרה, לא אישית ולא סביבתית, שהבעיה היא באמת לא בי. זאת אומרת, גם הסביבה הבוגרת, האנשים הבוגרים סביבי, ואפילו אנשי רפואה, יש לומר, כן? לא הייתה הכרה בזה שאני לא מצליחה לרדת במשקל, או לעשות את השינוי באורח החיים שלי כילדה, כנערה, כי יש הרבה סיבות וכוחות שפועלים עליי, כן? זה היה מאוד כאילו, לא, מה הבעיה? זה כוח רצון, אז אם רק יהיה לך כוח רצון, כן? אז כאילו זה לא היה
כאילו
איזה משהו...
כאילו פתרון שהציעו לך היה, אז בואי, תעשי דיאטה תרזי והכל יסתדר.
כן, ואז הלכתי לתזונאיות ולמעגלי שומרי משקל מגילאים באמת הזויים. ולמה זה לא עובד? עכשיו, היום אנחנו יודעים ויודעות סטטיסטית שהרוב המוחלט של הדיאטות לא עובדות, זאת אומרת, לא מחזיקות מים, לא מחזיקות זמן.
יש לך רגע כזה שהוא צרוב במיוחד? זאת אומרת, איזושהי חוויה אל מול החברים, אל מול ההורים, אפילו אולי מורים, שאת אומרת, זה אני יודעת ש...
וואי, יש המון, יש המון. בין אם זה החוויה בשיעורי הספורט, שאני חושבת ששיעורי הספורט בהרבה מבתי הספר, ובכלל באופן המדידה, של משרד החינוך בספורט, עושים הרבה נזק, כן? כנועה, ילדה קצת מלאה, שגם נורא נורא רגישה, ומפחדת מכדורים, ועושה ככה, ושמים אותה בזוגות לרוץ 100 מטרים, או לרוץ עם כל הקבוצה, לעשות עיקוף של אני לא יודעת כמה, והחוויה הזו של אני לא טובה בזה, אני אגיע האחרונה, יצחקו עליי, זה משהו שגורם לי לפחד מספורט, לחוש את הגוף שלי כלא מסוגל, כן, במקום לנסות לבדוק ספורט בצורה שהיא, זה לא לבדוק, זה לקדם, כן, זה העניין, הרי שיעורי ספורט זה לא כדי שנהפוך להיות עכשיו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, תחרותיים, אולי חלק, ואז אחלה, באקסטרה, אני זוכרת את שיעורי הספורט כמה שאני נורא נורא מפחדת ממנו, אני זוכרת גם כנערה ובחורה צעירה, המון המון אקטים, גם רגשיים כלפי עצמי, זאת אומרת, השיח הפנימי וגם התנהגותיים, מאוד פוגעניים בעצמי, אל מול האכילה, אל מול הדימוי גוף שלי, המון הנישה עצמית, שיח פנימי מזעזע, אקטים באמת של כבר הפרעות אכילה, של אני תוהה רגע כמה מתאים לי להיכנס לעד כמה, אבל בואי נאמר התנהגויות פוגעניות, בין אם זה הרעבה עצמית בצורה כזו או אחרת, או דברים שאולי אני לא אכנס אליהם, אז כן, יש הרבה זיכרונות כאלו, כולל באמת בריונות מהסביבה. ואני חושבת שמה שהיה הכי קשה והכי כואב, זה שהסביבה הבוגרת לא הבינה. לא הבינה, זאת אומרת, באמת חזרה לאותה מנגינה, ואותו נרטיב כן. שגוי, שהחזיר את האחריות אליי, ואמר לי, אם את סובלת, אז מה הבעיה? אז תעשי דיאטה, כן?
כן. מתי בעצם קורה התהליך הזה שאת עוברת איזשהו סוויץ', זאת אומרת, אוקיי, זו החוויה שחוויתי, ועכשיו אני הולכת להיות מעין שליחה בתחום הזה.
כן. זה לא היה כמובן רגע אחד.
ברור.
זה היה תהליך ארוך, וזה היה כמו באיזו פרבולה כזו, כן? כשהשתחררתי מהצבא והתחלתי למלצר, לחסוך לטיול הגדול, וגם נהייתי צמחונית מסיבות אידיאולוגיות מוסריות. ואז בתמהיל הדברים, רזיתי פעם ראשונה בחיי בצורה טבעית, ו... הסביבה הירייה, הנה הגביע הקדוש, ואז נדלקה המפלצת, כאילו עד הסוף. ונכנסתי באמת למקום מאוד 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 רע, עם המערכת יחסים שלי מול אכילה, ספורט וגוף ועצמי. ולפני שניתי סטודנטית ברימון, גם הייתי מוזיקאית פעם, עברתי כל מיני גלגולים, אמרתי מה אני אעבוד שאני אהיה סטודנטית, לא בא לי למלצר, אני אהיה מאמנת כושר, ואז אני אהיה חייבת להיות רזה וחטובה, הנה כאילו איזה יופי, all in one. ואני הייתי מאמנת כושר מהסיבות המופרעות, לא מהסיבות המיטיבות. אבל בתוך הדבר הזה נחשפתי, כשהייתי ברימון, הייתה לי אחת החברות ללימודים, שהיא התחילה לקדם בדי פוזיטיב. התחילה להעלות פוסטים בפייסבוק של קבלת גוף, של עצמה עם בקיני, למרות שהיא לא רזה וכו וכו וכו. ופתאום זה blow my mind, זה פתח אותי, ודרכה התחלתי פתאום לחפש עוד נשים שיוצרות התוכן, התחלתי פתאום לקרוא בנושא, והתעוררתי לזרם הבאדי פוזיטיב, וכל זה היה בשילוב טיפול רגשי שהתחלתי. 25 התחלתי טיפול רגשי, שהציל אותי מהרבה היבטים, ובין היתר בעצם גם במישור הזה, וזה נראה לי גם הסנונית הראשונה שהבנתי שזה הדבר הזה הוא בטח לא רק כוח הרצון שלי, הוא גם מושפע מנסיבות תרבותיות, הוא גם מושפע מסיבות פסיכולוגיות אישיות, והחיבור ביניהם. ושם התחלתי להתעורר. ואז התחלתי להעמיק גם בידע הממש פיזיולוגי, רגע, אם כל הדיאטות כושלות, למה, מה זה אומר? ואז גיליתי שזה משבש את חילוף החומרים, ואת ההוצאה הקלורית היומית של הגוף, מה שנקרא RMR, והבנתי שיש כל מיני מבני גוף, והבנתי שכל שאנחנו נתבגר גם רקמות השומן שלנו ילכו ויגדלו. ועכשיו, תשמעו, אני לא איזה אשת מדע, כן? כולם מאמנת כושר שהעמיקה קצת כאקטיביסטית בתחום. אבל התעוררתי להמון דברים, המשקל הנוח של הגוף אליו הוא ישאף לחזור. אז אמרתי, רגע, שיקרו לי, שיקרו לנו כאילו. לא כולנו נהיה רזות וחטובות, ובטח לא לכל החיים. אנחנו לא אמורות, ובריאות זה בטח לא משוואה ישרה לדבר הזה. ואז כשהלכתי גם ללמוד פסיכותרפיה, זה הלך והעמיק למקום של רגע. איך אפשר, גם אם מישהי יש לה התנהגות, נקרא לזה, תזונתית וספורטיבית בריאה. אוקיי? לפחות הערכים התזונתיים שהיא אוכלת הם בריאים. אבל מה קורה לה ברובד הרגשי? האם שם היא לא במחשבות כפייתיות? היא לא בסטרס? האם שם היא ברווחה?
ספר לי על הפרויקט הזה של ויצו.
לרגל יום הנערה הבינלאומי, לפני איזה שנתיים וחצי, ויצו החליטו שהנושא יהיה דימוי גוף. מתוך ההכרה בזה שגם ההשפעה של הרשתות החברתיות והפילטרים והנגישות של זה, זה הפך להיות באמת צרת רבים ורבות. פנתה אליי ניצן ספיון, שהיא אחראית הדרכה, אחראית חינוך שם, כדי שאני אהיה אחת מהאנשים שלוקחות בו חלק, שנבוא ונעביר סדנאות והרצאות לנוער, הורים וצוותי חינוך. ואפרופו לסיפור שלי, גם למבוגרים האחראים בסביבה שלהם, שהרבה פעמים הם בעצמם שבועים ברעיונות האלו, כן? ובעצם לעורר שנייה איזושהי הכרה, עם כל הסיבות, רגע, או לפחות עם חלק מהן, הבנה ל... למה החוויה הרגשית הזו נוצרת, הבנה למה אפשר אולי לעשות כשהיא נוצרת, כן? אפילו לפעמים גם פשוט אני רוצה לומר, רק הכרה בזה, שזה לא רק שלי, ולא רק אני, כן? שהמון בקבוצת השווים.
שאני לא לבד באירוע.
ויודעת מה זה מדייק לי אולי קצת את המהות של הפרויקט לפחות ממני? כן, לא יכולה לדבר בשם כולם או בשם ויצו, אבל לפחות ממני. ההבנה שכולנו שוחים ושוחות במים האלו.
ניצן ספיון מנהלת תחום פיתוח הדרכה ופרויקט סלפרי של ויצו.
פרויקט סלפרי, קמנו אותו במטרה לקדם דימוי גוף חיובי ודימוי עצמי חיובי בקרב בני נוער. זה הגיע מתוך השטח, אפשר לומר, איזושהי תחושה שזה נמצא בכל מקום. כשאני אומרת זה, אני מתכוונת לאיזושהי הנחת עבודה, נקרא לזה, שרוב האנשים, ואגב זה חוטא, זה לא רק נוער, ואני אדגיש גם הנשים, ואפשר להגיד הנערות, לא כל כך מרוצות מאיך שהן נראות, זה לא קשור אגב כמובן לאיך הן נראות בפועל, אבל זה שהיא אקסיומה כזאת, שזה נחשב שלו דבר נורמטיבי להרגיש לא מרוצה כשאת מסתכלת במראה. כשאני אומרת מסתכלת במראה, אני מתכוונת גם באמת איך אני נראית, החיצוניות שלי, והרבה פעמים זה גם בכלל בתפיסת העצמי שלי, וניסינו לחשוב איך אנחנו יכולים כאנשי חינוך, בכלים חינוכיים ולא טיפוליים, לטפל בבעיה החברתית. זאת אומרת, אותה נערה שמסתכלת המראה ומרגישה לא מרוצה מעצמה, איך היא בעצם מפנה את המבט לביקורת החברתית, לאידיאל היופי, לתרבות, לכל אותם דברים, לרשתות החברתיות, כמובן, כאילו זה שיח שאנחנו גם מאוד מכירים, איך הן מעצבות ומשפיעות ויוצרות איזשהו עיוות שבסוף גורם לה להסתכל המראה בינה לבין עצמה ולהרגיש את החוסר מרוצות הזה. ובאמת שילבתי גם אנשי אקדמיה, בהם גם דוקטור זוהר סטיבה כלבי, שהיא מתמחה בנושא של דימוי גוף ופתולוגיות אכילה אצל נערות. להעלות המודעות לבעיה, אני חושבת שזה קודם כל אצל המבוגרים, זאת אומרת ההורים, הצוות החינוכי. את נכנסת לחדר המורים, החדר המורים בדיאטה, בגדול. סליחה שאני אומרת את זה בהכללה. זה נורא נהוג, וזה נורא מקובל שגם המורות בדרך כלל לא מרוצות מאיך שנראות, והדבר הזה, בלי שאנחנו מכניסות את זה לכיתה, הוא מודל עבור הנערות, היום ובכלל גם עבור הנערים. אנחנו עושים גם סדנאות לצוותים חינוכיים ולהורים, לא רק לנוער עצמו. זה מאוד משמעותי השינוי בשטח שהמורים, המורות, אנשי החינוך בכלל, מבינים את המשקל שיש לדבר הזה בדימוי העצמי ובדימוי הגוף של התלמידים, של הנוער. יכול להיות יותר שיח שבעצם הוא ביקורתי כלפי עצמנו, כלפי החברה שאנחנו חיים בה.
היום בפרויקט הזה, השליחות שלי זה תקווה שעוד נערות, וגם לא רק האנשים הבוגרים שמקיפים אותה, המורים וצוותי חינוך, יכירו בזה שהיכולת להיות רזה או רזה לא תלויה בתכונות אופי, ולא תלויה בכוח רצון, ויש לזה סטטיסטיקות, ויש לזה הסברים, גם סוציולוגים, פסיכולוגים ופסיכופיזיולוגים.
חושבת על הרשתות החברתיות היום, ותוהה האם אחד מצד אחד זה מגביר את העיסוק בנראות, כי אתה כל הזמן גם אתה רוצה להעלות תמונות שלך, וכל הזמן אתה צריך שיראו אותך, אז אתה עסוק בזה כל הזמן. כן. אתה חושבת לעומת הילדות שלי, כן? שלא ראו אותך כל הזמן.
עוזרת הביתה, לפחות המאורה נגמר.
כן, אז אחד, אתה כל הזמן רואים אותך. מצד שני, אני חושבת, יודעת, על הרבה מובילות דעה, והרבה צעירות שמשפיעניות ברשת, נקרא לזה כך, שגם מבחינת גם המראה שלהם, וגם מה שהן מנסות לקדם, של לאהוב את עצמך איך שאתה נראה. אז היום, ממה שאת רואה, יש כן יותר הבנה ויותר קבלה של מראה גוף שונה, יותר פתיחות.
זה מורכב, כי אני חושבת שהרשתות החברתיות, כמו שהן עשו בהרבה תחומים, הן יצרו כיתוב. בגלל שאנחנו מבינים ומבינות שהרשתות מראות לנו את מה שאנחנו נאהב, את מה שיגרום לנו להיות יותר זמן, כן, במרחב של הרשת, אז אם אני פתאום נחשפתי לעולם דימוי הגוף, ואני פתאום מתחילה להיחשף אליו וסקרנית לגביו, אז באמת האלגוריתם יראה לי יותר ויותר את אלו, וזה יכול לעשות לי שינוי מבורך מאוד, ובאמת איזה יופי שיש את הכל הזה היום, שפעם אולי גם לא היה קיים בכלל, לא אולי, זרם הבאדי פוזיטיב זה לא מה שהיה קיים תמיד. מצד שני, יש כותביות גם לצד השני, של בריאותנות שעלולה לתרגר ולהסלים באמת מערכת יחסים לא בריאה מול אכילה, גוף וספורט ועצמי, של קידוש ה-wellness שכבר הוא לא כזה well, כן? הוא לא עושה לנו כבר כזה well, של קידוש של מראה חיצוני בדיוק זה, כן? אני צריכה להיראות ואני צריכה להיראות יחסית קרוב לאידיאלים החברתיים, כי שייכות בבסיס הגנום שלנו הצורך בשייכות, ואם זה האידיאל וכדי להיות חלק מה חגיגה חברתית, אז אני צריכה להיות קרובה לאידיאל. אז יש איזשהו כיתוב, אני חושבת שמצד אחד יש באמת בשורה חדשה וחשובה, ומצד שני, יש גם איזה קוטב הפוך שהולך ומסלים, כן? באיזה גילאים נערות נחשפות היום לטיפולים פולשניים, ולהתאפר, ולעשות לק ג'ל, ולהחזיק צוות ביוטי, כן? יש נערות שמחזיקות צוות ביוטי. זה לא סביר בעיניי. אני לא מאשימה בשום צורת הנערות, אין לו אשמות בדבר. אבל רגע להבין שיש פה גם וגם, ואני מאוד פוגשת את זה, באמת בנוער שאני פוגשת.
אני עובדת עם נוער כבר המון שנים, גם לפני שהגעתי לויצו, וחושבת שנתנו להם כלים, איך אנחנו יכולים להתמודד עם בריונות ובאדי שיימינג, קוראים לזה היום. איך אנחנו יכולים להרים אחד לשני, לפרגן, ליצור מרחב הרבה יותר בטוח, ובעצם להפסיק לקבל את זה כסוג של עובדה שאנחנו לא מתאימים לאיזשהו אידיאל. ומהר מאוד זה לא נשאר רק ברמת המראה החיצוני, אפשר לדבר על כל מיני סוגים של אידיאלים, של מה זה הצלחה, מה זה עושר, מה זאת אהבה, מאמינה בהם כסוכני שינוי, העתיד שלנו, לתת לנוער כלים בידיים לשנות.
אנחנו רוצים לתת ממש על קצה המזלג למאזינות ומאזינים שלנו איזשהם נקודות שהם כן יכולים אולי קצת לפקוח את עיניהם בנושא הזה. מה היית אומרת להם?
זה ממש ממש בסדר וממש אנושי וממש נורמלי שאנחנו נזדהה עם הרעיונות האלו כי הם מופנמים בנו, כי באמת הצורך להיות שייכת הוא בבסיס הגנום שלנו כקופי אדם, כן? כיונקים, להיות שייכים לשבט, ללהקה, לדמויות המטפלות, זה בבסיס שלנו, זה מאוד אנושי ונורמלי שזה מה שהיא תחוש. לצד זאת, אם אנחנו כל החיים שלנו נבסס את כל החוויה הרגשית וההתנהגותית שלנו רק לפי הצורך בשייכות, אנחנו נהיה בסבל מאוד מאוד גדול. וחשוב שנכיר בזה שהסבל שלנו הוא לא באשמתנו, והוא לא דבר מוחלט, ושאפשר רגע לשים סימני שאלה, איפה הגבול שלי עובר? למשל, אני אתן דוגמה, אני מורידה שיער גוף, אוקיי? זה משהו שלא הצלחתי לשנות בתוכי עם כל הידע שלי, וכל ההבנה והניסיון, עדיין יהיה לי קשה, קשה לי לא לעשות את זה, לא להשתייך לדבר הזה. זה בסדר, כל אחת הגבול אצלה עובר במקום אחר, אבל אני בעיקר רוצה להזמין את הנערות, ולא רק נערות,
גם נערים.
לבדוק איפה הגבול שלך עובר? איפה הוא עובר? את מוכנה להיות בכזה אורח חיים? את מסכימה? וגם להכיר בזה שהסבל לא בהכרח ייפטר אם את תקיימי את האורח חיים הזה, או אם את תתקרבי מספיק לצו השעה של הרעיון או האידיאל החברתי, כן? רגע להגיד מצד אחד זה אנושי ונורמלי, שנחוש ככה, ובאותה נשימה רגע כן לעשות איזשהו מרחק ולהגיד, זה לא אשמתי, ואיפה הגבול שלי עובר, ואיך אני יכולה לתת תוקף לתחושות שלי ולערך שלי, שלא מבוסס רק על להיות קרובה לאידיאל החברתי. רגע, להזמין כל אחת, באמת לבדוק מה מתאים לה. על כל סימן קריאה, לשים סימן שאלה, ולפתח חשיבה ביקורתית. לשאול, זה נשמע לי הגיוני? זה בסדר מבחינתי? זה באמת מסב לי רווחה? זה באמת עוזר לי להרגיש טוב יותר? ואז לפעמים זה מבלבל, כי אני אגידו, כן, אני אוהבת שאני יוצאת מהקוסמטיקה. את אומרת, בסדר, הנה, אוקיי, בסדר. אבל איפה לא? איפה זה מוגזם? איפה זה לא מתאים לך? איפה זה נשמע לא הגיוני? ולהתחיל רגע להפנות אולי את המבט מכל הזמן החוצה לקצת את התנועה הזו.
חושבת שגם אמרת משהו מאוד חשוב שאני אחזור עליו שוב. באמת התחושה הזו, אחד, שאת או אתה לא לבד. זאת אומרת, הרבה פעמים, אני מניחה בטח בגיל צעיר, בגיל גדול יותר, אתה כבר עם יותר מודעות. אתה בטוח שרק אתה בסרטים האלה עם עצמך. אז אחד לדעת שכמעט כל אחד מתמודד עם המשבר הזה של איך אני נראה, אם אני מספיק טוב, אם זה יאפשר לי להיות שייך, או הקישור הזה בין שייכות לנראות. אני חושבת שזה מסר מאוד חשוב, לדעת שאתה לא לבד בתוך האירוע. וכן אני רוצה, בעזרתך כמובן, שגם אם אנחנו פונים כרגע לקהל בוגר יותר, החשיבות שלו להעביר את המסר גם לדור הצעיר, זאת אומרת של להפריד בין הקשרים, זאת אומרת בין הנראות לבין התחושת שייכות.
הייתי אומרת, אולי אפילו ומדקת את זה עוד, אומרת להפריד בין תחושת השייכות לתחושת הערך שלי, שזה באמת מאוד מאוד קשה, בטח בגיל ההתבגרות, אבל כן להצליח לפעמים בעצם לשמור על איזשהו סנטר פנימי שאומר, רגע, הערך שלי הוא לא רק אם הבנים בכיתה יצחקו עליי, אם אני שמנה או לא שמנה, זה מאוד קשה, אני לא מצפה שמישהי באמת תצליח לעשות זה, אבל בכל זאת כן אפילו רק להניח את זה, רק להגיד, הערך שלנו הוא הרבה מעבר לזה, בטח הרבה מעבר למראה. ואני כן מרגישה צורך גם להגיד עוד נקודה אחת משמעותית, ששאלת איזה, אז מה אפשר לעשות, איזה כלים? חשוב להבין שהדבר הזה, שיש לנו ביד, יש לו המון המון כוח, והוא מעצב לנו את התודעה. ואם אני כל הזמן נחשפת לנשים, שנראות ממש רחוק ממני, שגם ככה זה קיים במדיות השונות, ובטלוויזיה ובזה, אין ייצוג רחב של מראה, יש ייצוג של אחוזון, אולי 2%, ואז 98% מאוכלוסייה, בסבל בלתי נגמר של מרוץ הזה להגיע. והם אנחנו לא נגיע, זה לא ייגמר. אז להבין שאני יכולה לעקוב אחרי נשים, שאני יותר יכולה להרגיש relate to, כן? כאילו איזושהי שייכות אליהן, איזושהי דומי מסוים, בין אם במראה, בין אם בכנות שהן מביאות. כן. כאילו, שימו לב.
אפשר לבחור אחרי מי עוקבים.
יש לנו כוח ביד, כן. אם את רואה שאת עוקבת אחרי מישהי, והיא רק גורמת לך להרגיש כל הזמן רע עם עצמך, אז אולי לא. אז אולי לא לעקוב. עוקב. את יכולה? תמיד אומרת שהשליחות שלי, המקצוע שלי והריפוי שלי הגיע מתוך הפצע שלי, זאת אומרת, מה שהיום אני רואה כאיכויות שלי גם הגיעו מתוך הפצע הזה, לא כדי להכשיר את הפצעים האלו, אלא כי כן זה נותן לי איזושהי תחושת השלמה ואולי אפילו איזשהו ריפוי שהילדה הזו והנערה הזו וגם הבחורה הצעירה כל כך סבלה, אבל היום אני לא רק במקום אחר, אלא המשאלה הפנימית שלי זה לעזור לאחרות גם לא לעבור את זה באותו האופן, או להצליח לצאת מזה, או להבין ולהכיר בזה שהבעיה היא לא בהן, שהרצפה אכן עקומה.
רגע, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, היום כשאת מסתכלת במראה, מה את רואה, מה את אומרת לעצמך?
אני אוהבת את איך שאני נראית היום, אבל לגמרי כן להגיד גם שדימוי גוף בריא זה לא כל הזמן לא אוהבת איך שאנחנו נראות. ויש ימים שאני לא כל כך אוהבת, אבל העבודה היום זה לא רק ללמוד לא אוהבתי, העבודה היא לקבל ימים שבהם אני לא אוהבת את איך שאני נראית, וזה בסדר, כי לא כל הערך שלי מבוסס על איך שאני נראית. לא נולדתי כדי להיות יפה. כאילו, זה בסדר. אולי בין היתר גם, אבל זו לא המהות, כאילו, זה לא מהמחויבויות שלי כלפי עצמי וכלפי האנושות, להיות יפה, זה לא התפקיד. הכל בסדר, אז אני יכולה לפעמים להרגיש לא יפה, אוקיי.
והכל יהיה בסדר.
כן, העולם לא יקרוס לתוך עצמו, זה בסדר.
הוא קורס לעצמו מסיבות אחרות.
בדיוק, אנחנו... בדיוק, וזה לא זה.
זה פודקאסט אחר.
וזה לא זה, אז כן. אז זה בסדר שנרגיש לפעמים לא יפות, זה גם בשורה חשובה, זה בסדר. יש לנו ערך גם בלי זה.
נועה, תודה רבה.
תודה רבה לך, מיכל. היה לי כיף.
זה היה הסיפור של נועה זילברמן, שאחרי שנים של מאבק והתמודדות סביב המראה החיצוני שלה, הבינה שהפתרון האמיתי מגיע בכלל ממקום אחר. ועכשיו היא עושה הכל כדי שנערות ונערים ייעצרו לשאול שאלות שהיא עצמה פחדה. תצטרפו אלינו לעוד פרק של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן. הפודקאסטים של 103 FM. 103 FM.